מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם על האש, כתבתה של דוקטור יונת אשחר, פורסמה ב-8 במאי 2019. יום העצמאות הוא גם חג צליית הבשר על האש, וזו הזדמנות מצוינת לבחון את המקורות הרחוקים ביותר של המנהג הזה. איך למדנו לשלוט באש ולהשתמש בה לבישול, ואיך האש שינתה אותנו והשפיעה על האבולוציה שלנו. על האש. במיתולוגיה היוונית היה זה הטיטן פרומטאוס שנתן לאדם את האש. הוא התגנב לסדנאות האלים, ומסדנתו של הפייסטוס, האל הנפח, לקח גחל בוער והביא אותו לארץ. אבל חשוב מכך, פרומטאוס לימד את בני האדם כיצד להשתמש באש וכיצד להדליק אותה, וכך הבטיח שלעולם לא יישארו בחושך ובקור, ותמיד יוכלו לצלות ולבשל את מזונם. המציאות מן הסתם שונה. לבני האדם לא היה מורה שילמד אותם את סודות האש, והם למדו אותם בעצמם, בתהליך ארוך שנמשך ככל הנראה מאות אלפי שנים. כיצד ומדוע החלו בני האדם להשתמש באש, ואיך השימוש הזה, במיוחד הבישול והצליה, השפיעו על האבולוציה שלנו, ואולי אף אפשרו את התפתחותו של המאפיין החשוב ביותר שלנו, המוח הגדול. משריפות למדורות. תחילה ניצלו בוודאי אבותינו את השריפות שפורצות באופן טבעי בעקבות מכות ברק. כך עושים גם היום בעלי חיים שונים שצדים מחרסמים וזוחלים הבורחים מהשריפה או אוספים חיות מתות לאחר שהאש דועכת. יש אפילו טענות שציפורים באוסטרליה מעבירות במכוון אש לאזור שעדיין לא נדלק כדי להדליק את השריפה. אך מטבע הדברים, שימוש כזה באש לא משאיר אחר עבדויות שמחזיקות מעמד מיליוני שנים, לכן איננו יודעים עליו הרבה. האתרים הארכיאולוגיים הקדומים ביותר שבהם נראית עדות לאש נמצאים בקניה ובאתיופיה ומתוארכים לכמיליון וחצי שנה לפני זמננו. הם כוללים כלי אבן שנושאים עליהם סימנים לכך שהיו באש, אך קשה מאוד לדעת אם השימוש באש היה מכוון או שהם נקלעו לשריפה טבעית. קצת מאוחר יותר, לפני מיליון עד חצי מיליון שנה, יש כמה וכמה אתרים, בעיקר באפריקה, שסימני אש ניכרים בהם. אולי החשוב ביניהם הוא גשר בנות יעקב שבעמק החולה, שבו התקיים יישוב אנושי לפני כמעט 800 אלף שנה. מיקום האבנים השרופות באתר מעיד לא על שריפת יער, אלא על מדורות קטנות, ולכן על כך שתושבי האתר שלטו באש. ב-400 אלף השנים האחרונות השימוש באש גבר, ואנו מוצאים סימנים לכך לא רק באפריקה ובמזרח התיכון, אלא גם באסיה ובאירופה. בני האדם הקדמון שישבו סביב המדורות בגשר בנות יעקב, כמו באתרים אחרים מאותה תקופה, לא היו בני המין שלנו. הוא הופיע רק לפני כ-200 או 300 אלף שנה. ככל הנראה הם השתייכו למין הומו ארקטוס, האדם הזקוף, ואולי גם למינים אחרים בשושלת האדם. הנאנדרטלים שהופיעו לפני כ-400 אלף שנה, ידעו ללא ספק לשלוט באש ולהשתמש בה. נראה שהם ייצרו זפת, תהליך שדורש חימום של חלקי עץ במשך כמה שעות ובטמפרטורה גבוהה. יש חוקרים שטוענים שהניאנדרטלים גם ידעו להדליק אש בעזרת אבן צור ואבן פירית, גביש שעשוי ברזל וגופרי. השארת הבישול. מדוע החלו אבותינו להשתמש באש לבישול וצליה, בעוד בעלי החיים האחרים אוכלים את מזונם נע? ייתכן שזה היה קשור למעבר ההדרגתי מהיערות, שם עדיין חיים קרובינו, קופי האדם, אל שטחים פתוחים יותר. בסוואנה יש פחות עצי פרי, ואבותינו שינו בהתאמה את התפריט שלהם, והשאירו אותו בבשר וגם בפקעות ושורשים עתירי פחממות. מזונות כאלו קשים לעיכול יותר מאשר פירות, אך בעזרת בישול ניתן להקל על עיכולם ועל הפקת האנרגיה מהם. הבישול לא רק אפשר לאבותינו לאכול מגוון רחב יותר של מזונות, הוא גם השפיע על הצורה שבה אנחנו מעכלים, ועל האנטומיה שלנו באופן כללי. ריצ'רד רנגהם, שחקר שימפנזים במשך עשרות שנים, הציע את השערת הבישול. לפיה, עיבוד המזון באש הוא האחראי למוח הגדול שלנו ולמאפיינים רבים נוספים המבדילים אותנו מקופי האדם. כאשר חקר את השימפנזים במזרח אפריקה, ניסה רנגהם לזמן מה להתקיים על המזון של קופי האדם. הוא לא נהנה מהחוויה. סיביים מרים למדי, תיאר את הפירות שאכל אז בריאיון לסיינטיפיק אמריקן. אין בהם כמות גדולה של סוכר, חלקם גורמים לבעיות בבטן, הוסיף. גם הבשר הנע שאכלו השימפנזים מפעם לפעם היה קשה וסיבי. בני אדם לא יכולים לחיות על תפריט שכזה, הבין רנגהם. מעבר לעובדה שזה לא טעים, יש לנו שיניים קטנות יותר מלשימפנזים ומעי קצר יותר, שני מאפיינים שמקשים עלינו לעכל ולאבד את המזון הסיבי של קופי האדם ולהוציא ממנו מספיק קלוריות. אלא אם כן נתחיל בעיבוד עוד לפני שהמזון יגיע לפינו. כיום בני אדם בכל העולם צורכים מזון מבושל, כולל תרבויות של ציידים לקטים. בכל מקום כולם מצפים לארוחה חמה כל ערב, אמר רנגהם. ויש לכך סיבה. החום משנה את המבנה של חלבונים ופחמימות והופך את הפירוק שלהם במערכת העיכול לקל ויעיל יותר. האדם הזקוף והמבשל. אין ספק אם כך שבשלב כלשהו באבולוציה שלנו הבישול נהיה אוניברסלי, משהו שאיננו יכולים עוד בלעדיו. יש גם הסכמה נרחבת כי מאפיינים מסוימים באנטומיה שלנו השתנו בעקבות כניסת המנהג הזה לחיינו. אך רנגהם ועמיתיו הולכים רחוק יותר. הם טוענים שהבישול אחראי לעלייה בגודל המוח שאנחנו רואים עם הופעתו של המין הומו ארקטוס. הומו ארקטוס הופיע לפני כמעט 2 מיליון שנה וניחד לפני כ-150 אלף שנה. הוא אינו המין הראשון בסוג הומו, הקדים אותו הומו הביליס, האדם המיומן, שנקרא כך בשל כלי האבן שנמצאו לצד מאובניו. להומו הביליס כבר היה מוח גדול משמעותית מזה של שימפנזה, אך מוחו של ארקטוס היה גדול עוד יותר. וזה לא היה השינוי היחיד. אין שום נקודת זמן אחרת שעונה על הציפיות שיש לנו בנוגע לשינויים בגוף שמתלווים לבישול, אמר רנגהם. במעבר מהומו הביליס להומו ארקטוס, הייתה הצניחה הגדולה ביותר בגודל השיניים באבולוציה של האדם. אנחנו לא יודעים בדיוק לגבי המעי, אבל אפשר לשער לפי שחזור של הצלעות. במאובנים קודמים, הצלעות יצאו החוצה, כנראה בשביל להחזיק בטן גדולה, כמו שיש לשימפנזים ולגורילות. ובנקודה הזו, אצל הומו ארקטוס, הצלעות נהיות שטוחות. זה אומר שיש בטן שטוחה יותר, כלומר, מעי קצר יותר. השינויים בגודל השיניים ובאורך המעיים מעידים על מזון קל יותר לעיכול, והמוח הגדול, שדורש אנרגיה רבה בשביל להתפתח ולפעול, מעיד על תפריט עתיר קלוריות. כל זאת לא היה יכול הומו ארקטוס להשיג ללא בישול, טוען רנגהם. בישול או בשר? לא כולם מסכימים איתו. כפי שראינו, קשה מאוד למצוא עדויות ברורות לשימוש באש לפני יותר מ-300 או 400 אלף שנה, וכך לאשש את השארת הבישול. ייתכן, אומרים חוקרים כמו לורינג ברייס, אנתרופולוג מאוניברסיטת מישיגן, שהיה זה המעבר לצריכת יותר מוצרים מהחי, ולא הבישול, שהעניק לבני האדם הקדומים מעי קצר יותר ומוח גדול יותר. מאכלים כמו מוח עצם למשל, הם קלים מאוד לעיכול ועתירי קלוריות. רנגהם ועמיתיו טוענים לעומתם שרק הבישול יכול להסביר את כל השינויים שאנו רואים אצל הומו ארקטוס. בלעדיו, פשוט קשה מדי להפיק מספיק אנרגיה מהמזון. אם הומו ארקטוס לועס בקצב הלעיסה של השימפנזים, חישבו החוקרים, הוא יצטרך לבלות כ-6 שעות כל יום בלעיסה של בשר נע. בהתחשב בכך שהוא צריך גם לצוד ולאסוף מזון צמחי, זה לא משאיר לו הרבה זמן לעשות משהו אחר. כדי לבדוק אם הבישול אכן מקל על העיכול, רנגהם ועמיתיו נתנו לנחש פיתון בשר מבושל ובשר נע, והראו שהוא משקיע יותר אנרגיה בעיכול המזון הנע. מחקרים שנערכו על בני אדם הניזונים אך ורק ממזון נע, מסיבות אידיאולוגיות או בריאותיות, הראו שלא מעטים מהם היו בתת משקל, ורבים סבלו מבעיות בשיניים. מהצד השני, קטרין זינק ודניאל ליברמן מאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, נתנו לסטודנטים ללעוס ירקות שורש ובשר עז נע, והראו שחיתוך של הבשר לחתירות קטנות, כמו גם קטישה של הירקות, הפחיתו מאוד את המאמץ שנדרש בשביל ללעוס את המזון. צליה או בישול אינם נחוצים, טענו זינק וליברמן, כל עוד הירקות והבשר מעובדים בדרך אחרת. איך אפשר ליישב את המחלוקת? גילוי של אתרים מלפני מיליון שנה ויותר שבהם נעשה בבירור שימוש באש, יתה את הכף לטובת השערת הבישול. אך ספק אם אתרים כאלה יימצאו אי פעם. רנגהם מקווה שמחקרי DNA יוכלו לספק עדויות בנוגע לשינויים הגנטיים שהתלוו לבישול ומתי הם התרחשו. בשנים האחרונות חוקרים מצליחים להפיק DNA ממאובנים עתיקים יותר ויותר, אך עדיין אין בידינו רצף DNA של הומו ארקטוס. כשזה יקרה, נוכל להסתכל על המשותף והמבדיל בינם לבינינו. יהיה מעניין מאוד להשוות את המידע הגנטי של בני אדם מודרניים ושל הומו ארקטוס ולבדוק מתי מאפיינים מסוימים הופיעו, אמר רנגהם. למשל, מתי בני אדם פיתחו יכולת הגנה מוגברת מפני התוצרים של תגובת מייר. התגובה המדוברת היא ההשחמה המתרחשת בצליית ירקות, מאפים וגם בשר. היא יוצרת חומרי טעם וריח, אבל גם חומרים מזיקים, בהם כאלו שעשויים להגדיל את הסיכון לסרטן. אם נמצא שלארקטוס היו את כל או רוב הגנים שפועלים להגן על הגוף מפני החומרים האלו, תהיה בכך עדות לשימוש של אותם אנשים קדומים באש לבישול. לשמור על האש דולקת. איך בישלו אותם אנשים קדומים את מזונם? אין לנו דרך לדעת זאת בוודאות, אבל סביר להניח שלא היו להם מתכונים מתוחכמים במיוחד. עם הזמן פיתחו אנשים בתרבויות שונות שיטות שונות לצליה, אפייה ובישול. באתרים מלפני 100 ו-200 אלף שנים כבר נמצאה אח ראשונית, אזור מגודר באבנים שתחם את המדורה. הדלקת אש בלי גפרורים הייתה משימה לא קלה. האנשים הראשונים שהשתמשו באש לקחו אותה, סביר להניח, משריפות טבעיות, ובסופו של דבר אולי גילו במקרה כיצד להדליק אותה, כאשר היכו אבן צור אחת בשנייה כדי להכין כלים. בתקופת האבן המאוחרת, בין 10,000 ל-50 אלף שנה לפני זמננו, כבר היו לאבותינו כלי צור מיוחדים להדלקת אש, שאותם הם הקישו באבני פירית, גביש עשיר בברזל ומכונה זהב שוטים. שיטה זו נשארה אחת השיטות העיקריות להדלקת אש ממש עד לעת האחרונה ולהמצאת הגפרור. בשלב מסוים את הפירית החליפו כלי ברזל או פלדה, אך מלבד זאת לא נעשה שינוי משמעותי. מלבד הדלקת אש באמצעות הקשת אבנים, נראה שבני אדם לאורך ההיסטוריה יצרו ניצוצות גם על ידי שפשוף של שני מקלות זה בזה. על כך יש לנו מידע מועט בלבד, שכן מקלות אינם משתמרים היטב. ייתכן, עם זאת, ששיטת החיכוך נתנה את ההשראה לצעד הגדול הבא בתחום הדלקת האש, הגפרור. הגפרורים הראשונים יוצרו בסין כבר במאה החמישית לספירה, והיו מקלות עץ שקצותיהם מצופים גופרית. הם שימשו, עם זאת, פחות להדלקת אש ויותר להעברה של אש ממקום למקום, או לניצול הניצוצות שנוצרו מהקשת אבנים, שכן אפילו ניצוץ קטן הספיק כדי להבעיר אותם. רק במאה ה-19 הומצאו גפרורי החיכוך שנדלקו בעזרת שפשוף. הם צופו בהתחלה בתערובת של כלורת אשלגן ואנטימון גופרתי, אך עד מהרה הציפוי הוחלף לתערובת שהחומר הפעיל בה הוא זרחן. בגפרורי הבטיחות שאנו משתמשים בהם כיום, הזרחן נמצא על הקופסה, באותו פס שבו אנו מחככים את הגפרור, כדי שהגפרור לא יידלק בחיכוך מקרי במשטח אחר. עד המאה ה-19 הדלקת אש הייתה עניין מייגע וקשה למדי, ולכן אנשים השתדלו שהאש באח שלהם פשוט לא תכבה. המילה האנגלית לעוצר לילי, curfew, מגיעה מהביטוי הצרפתי couvre-feu, כיסוי אש. במקורו, ה-curfew היה כיסוי מתכת שהוא שם על הגחלים מדי לילה כדי למנוע מהם לכבות מצד אחד, וכדי שלא יתגלגלו מחוץ לאח ויגרמו לשריפה מצד שני. אם הגחלים קבעו בכל זאת, לרוב היה קל יותר ללכת אל השכנים ולקחת מהם מקל בוער, במקום לנסות ולהדליק אותם שוב. במקומות מסוימים, אנשים נדרשו לחסות את האש שלהם בשעה קבועה בכל ערב, ופעמון היה מודיע על שעת הקרפיו, כך התגלגל המושג למובנו המודרני. כל כך קשה הייתה המלאכה של הדלקת האש, במיוחד לפני עידן הברזל והפלדה, שאנשים נהגו לשאת בתרמילם גחלים שישמשו להתחלת המדורה החדשה. אוצי, איש הקרח בין ה-5,000 שנה שהתגלה כפו באלפים האיטלקיים בתחילת שנות ה-90, נשא עמו מיכל עשוי קליפות לבנה שבתוכו גחלים עטופים בעלי עדר. למקרה שהגחלים יכבו, הוא לקח איתו גם ערכה להדלקת אש, שכללה אבן פירית, אבן צור ופטריית עץ בשם פומס פומנטריוס, שידועה כחומר טוב להתחלת מדורה. פירוש שמה הלטיני הוא חומר בעירה. מוקד הפעילות. עד להמצאתם של קירת הגז והתנור החשמלי, כמעט בכל בית הייתה אח לבישול. במקרים רבים, האח הייתה הלב והמוקד של הבית, וסביבה היו נאספים בני המשפחה מדי ערב. למעשה, המילה האנגלית, פוקוס, לקוחה מהמילה הלטינית לאח ביתית, ומשמעות זו הביאה לתרגומה כמוקד, שבעברית התנכית הוא המקום שבו דולקת האש. אפילו כיום, כשליש מאוכלוסיית העולם מבשלת על אש פתוחה. לא היינו ממליצים לאמץ את השיטה הזו בקביעות, ודאי לא בתוך הבית, היא עלולה לגרום לזיהום אוויר חמור. מנגל באזור מעוברר היטב, עם זאת, הוא דרך טובה להתחבר לאותו מנהג עתיק של ישיבה לצד המוקד של הבית והמשפחה. אם אתם אוכלי בשר מושבעים או מעדיפים ירקות וטופו, זה לא משנה. על ידי צליעת המזון שלכם באש, אתם משתתפים במסורת שהחלה לפני מאות אלפי ואולי מיליוני שנים, ולוקחים חלק בפעילות שהפכה אותנו למה שאנחנו היום. האזנתם לכתבה על האש, מאת דוקטור יונת אשחר, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.